על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
יואב, דניאל, היי, היי, מה אתם עושים? כמעט טיפלתם לי את הקפה.
אבא, אתה יודע שאנחנו צריכים לפרוק אנרגיה.
מה אתם, קבל? תפרקו את האנרגיה בחוץ, למה כאן?
אבל אבא, אנחנו יוצרים אנרגטים, ככה הטבע עובד.
אוקיי, 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 סטופ, 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 כדור הארץ. אתם יודעים את מי אני צריך להאשים, נכון?
את מי?
את השמש.
את השמש?
בפרקים קודמים של מסע אל גוף האדם, דיברנו לא מעט על אנרגיה. אמרנו שאנרגיה היא הכוח לבצע עבודה כלשהי, החל מהפעלת שרירים כדי לרכוב על אופניים ועד להפעלת מנוע שדוחף טיל למסלול מחוץ לכדור הארץ. כשדיברנו על מערכת העיכול אי שם בעונה הראשונה של הפודקאסט, אמרנו שבני האדם ולמעשה כל היצורים החיים צריכים לאכול כדי לקבל אנרגיה. האנרגיה שלנו מגיעה מהמזון שלנו. בעונה הזאת ראינו שיש רק קבוצה אחת של יצורים חיים שמסוגלת לייצר לעצמה את המזון, וזו קבוצת הצמחים. אבל חשוב להבין שהצמחים לא מייצרים אנרגיה, אלא רק מזון. בתהליך הפוטוסינתזה, הצמחים קולטים אנרגיה מהאור שיש בשמש, ומכניסים חלק מהאנרגיה הזאת לתוך מולקולה של סוכר. כשחושבים על זה, מולקולת הסוכר היא בעצם סוג של קופסה, שבתוכה נמצאת האנרגיה. מי שמקבל את מולקולת הסוכר הזאת וגם מצליח לפתוח את הקופסה יכול להשתמש באנרגיה שנמצאת בפנים כדי לבצע עבודה כלשהי. הראשונים שמשתמשים בקופסאות הסוכר הם הצמחים עצמם. צמחים מורכבים מתאים, רקמות ואיברים, ממש כמו בעלי חיים. בתאים שלהם יש אנזימים שהם פועלים קטנים. התאים שלהם מכניסים ומוציאים חומרים וצריכים להתחלק וגם לזוז לפעמים. בעלים נוצרות המון קופסאות סוכר, והצמחים משתמשים במערכת של צינורות הובלה כדי להוביל אותן לכל התאים בכל חלקי הצמח. כשקופסת סוכר נכנסת לתא, היא מיד מותקפת על ידי צוות של אנזימים שמתחיל לעבוד עליה. בכוחות משותפים הם מפרקים את מולקולת הסוכר, שזה בעצם כמו לפתוח את הקופסה, והאנרגיה שהייתה בתוך המולקולה משתחררת. מכיוון שאנרגיה זה דבר די חמקמק, אנזימים אחרים תופסים אותה, מחלקים אותה למנות קטנות יותר ומכניסים כל מנה לקופסת פעולה מיוחדת. קופסאות הפעולה, שנקראות גם ATP, הן קופסאות שכשפותחים אותן אפשר להשתמש באנרגיה שיש בתוכן כדי לבצע פעולה בתא. למשל, לאפשר לאנזים מסוים לפעול, או לאפשר לתא להתחלק או לבנות רקמה חדשה. היכולת לפתוח קופסאות סוכר ולהשתמש באנרגיה שבתוכן היא יכולת שמאפיינת לא רק את הצמחים, אלא למעשה כל תא חי בכל יצור חי ממש עד היום. לכל יצור חי יש את היכולת לפרק את קופסאות הסוכר שמייצרים הצמחים ולהשתמש באנרגיה שבהן. על הבסיס הזה חיים ומתפקדים כל היצורים החיים בעולם. האמת היא שגם בקופסה עצמה, לצמחים וליצורים אחרים יש שימוש. ממש כמו שאתם יכולים לקחת קופסה שפתחתם ולהשתמש בקרטונים בצורות אחרות, כמו יצירה או אפילו שיפוץ בבית. יצורים חיים יכולים לקחת את האטומים שבמולקולות הסוכר ולהשתמש בהם כדי לבנות רקמות. בצורה כזאת, היצורים החיים גדלים ומתפתחים.
מגניבה.
כמות האנרגיה שיש באור השמש היא עצומה, אבל רק חלק קטן ממנה משומש לתהליך פוטוסינתזה בצמחים.
אם נדמיין שהשמש היא פנס ששולח 100 אלומות אור לכדור הארץ, רק 2 או 3 אלומות נקלטות בצמחים לביצוע של פוטוסינתזה. הצמחים גם מייצרים יותר סוכר ממה שהם צריכים. בחלק מהסוכר הם משתמשים בצורה שבה תיארנו קודם, להספקה של אנרגיה ולבנייה, ואת הסוכרים שבהם הם לא משתמשים, הם אוגרים במחסנים מיוחדים. מחסן של סוכר בצמחים נקרא עמילן. כשהצמח צריך יותר סוכר מבדרך כלל, או למשל בשעות הלילה שבהן אין אור ואי אפשר לבצע פוטוסינתזה, הצמחים פותחים את מחסני העמילן ושולפים משם קופסאות סוכר. ככה הם מצליחים להתקיים גם כשאין להם יכולת לייצר סוכר חדש.
אבל צמחים הם היצורים היחידים, למעט מינים מסוימים של חיידקים, שיש להם את היכולת לייצר קופסאות סוכר. לכל שאר היצורים החיים אין את היכולת הזאת. צמחים וחיידקים היו היצורים החיים העיקריים בכדור הארץ במשך רוב שנות קיומו. כמו שראינו במסע שלנו דרך ממלכות בעלי החיים, לאט לאט התחילו להתפתח יצורים מורכבים יותר. הראשונים שבהם, כמו למשל החיות הבזליות, קיבלו את האנרגיה מתוך עיכול של חיידקים ולפעמים של חלקי צמח קטנים. ככל שבעלי החיים הלכו והשתכללו, המאפיין של הזנה באמצעות אכילת צמחים הפך להיות יותר ויותר משמעותי. בואו נדמיין חרק קטן שחי לפני מאות מיליוני שנים. החרק בקע מתוך ביצה שנמצאת על עלה של עץ תות, וזה היה כנראה מקור המזון היחיד שלו. החרק הצליח לאכול קצת מתוך העלה. כשהחרק אכל את העלה, קופסאות סוכר עברו מהעלה אל תוך מערכת העיכול של החרק. תאי החרק יודעים לנצל את קופסאות הסוכר ממש כמו שתאי הצמח יודעים לנצל אותו. ועכשיו האנרגיה בקופסאות האלה נוצלה כדי להזיז למשל את הרגליים של החרק. אז האנרגיה מהשמש נקלטה בעלי עץ התות והתגלגלה לתוך קופסאות סוכר בתהליך הפוטוסינתזה. החרק אכל חלק מקופסאות הסוכר והאנרגיה שבהם התגלגלה לפעולה של הזזת הרגליים. באמצעות אכילה של עוד ועוד קופסאות סוכר, החרק גם הצליח לגדול ולהתפתח, ואז באיזשהו שלב מישהו אולי גם אכל את החרק, אולי זיקית. בתוך החרק היו המון קופסאות סוכר שהוא השיג מצמח התות. הזיקית שאכלה את החרק קיבלה גישה עכשיו לקופסאות הסוכר. אותן קופסאות שצמח התות ייצר ועברו אל החרק, עברו עכשיו אל הזיקית, שיכולה להשתמש באנרגיה ובקופסאות לתהליכי בנייה ופעולה. ובהמשך ירד נץ מהשמיים ואכל את הזיקית. קופסאות הסוכר שנשארו עברו מהזיקית אל הנץ, ובאותו אופן בדיוק, אותן קופסאות סוכר שייצר צמח התות ועברו דרך החרק והזיקית, נמצאות עכשיו אצל הנץ, הוא יכול לנצל אותם לתהליכי בנייה ופעולה. עץ תות, חרק, זיקית, נץ. לדבר כזה קוראים שרשרת מזון, ואפשר לקרוא לו גם שרשרת מעבר אנרגיה. עץ התות נקרא גם יצרן, כי הוא מייצר את קופסאות הסוכר. החרק, הזיקית והנץ נקראים גם צרכנים, כי הם צורכים את קופסאות הסוכר שעץ התות מייצר. החרק הוא צמחוני, כי הוא אוכל את הצמח. הזיקית והנץ הם טורפים, כי הם אוכלים בעלי חיים. האנרגיה מתגלגלת מעץ התות לחרק, לזיקית ולנץ.
ולמי הנץ מעביר את האנרגיה?
שאלה יפה. בואו נראה מה קורה לאנרגיה תוך כדי המעבר הזה. בואו נניח שעץ התות ייצר 100 קופסאות סוכר עד שהגיע הזחל. העץ עצמו השתמש כבר בחלק מהקופסאות לתהליכי גדילה והתפתחות שלו, נניח 30 קופסאות. אז הזחל מקבל רק חלק מהאנרגיה. מה שנשאר? כמה זה יוצא?
100 פחות 30. 70 קופסאות.
מתוך 70 הקופסאות, הזחל השתמש ב-20 קופסאות לתהליכים שלו, וחלק מהאנרגיה גם התבזבזה בהפרשות של הזחל ובחום. אז כמה נשאר לזיקית?
70 פחות 20, 50 קופסאות.
מתוך 50 הקופסאות שהזיקית קיבלה, היא השתמשה ב-30. כמה נשאר לנץ?
50 פחות 30, 20 קופסאות, וידעתי.
נכון, זה כבר ממש מעט אנרגיה, והרבה פחות ממה שעץ התות ייצר. אז ככל שאנחנו עולים במעלה שרשרת המזון, כמות האנרגיה שנשארת הולכת ויורדת. ברוב שרשראות המזון בטבע, כמות האנרגיה שמגיעה לרמה הרביעית היא כל כך נמוכה, שאין מספיק אנרגיה כדי לייצר עוד רמה. וזה אומר שאת מי שנמצא בקצה, אף אחד לא אוכל. בעלי החיים שנמצאים בראש השרשרת נקראים טורפי על. במקרה הזה, הנץ הוא טורף על, ואין לו טורפים טבעיים. הדוגמה שנתנו היא בעצם דוגמה לאחת מהמון שרשראות מזון שמתקיימות בכל בית גידול, בכל רגע נתון. הרי רוב בעלי החיים לא מסתפקים במקור מזון אחד. בפועל, יש בטבע מארגי מזון מסובכים שבהם הרבה בעלי חיים אוכלים הרבה בעלי חיים וצמחים אחרים, אבל תמיד יהיו טורפי על בבית הגידול שלהם אין טורפים טבעיים. זה לא אומר שהאנרגיה מטורפי העל הולכת לאיבוד. כשבעל חיים או אפילו צמח מת, מתחיל תהליך שנקרא ריקבון. דיברנו על תהליך הריקבון בפרק 53 שעסק בפטריות. כשבעלי חיים וצמחים מתים, נשארות אצלם בגוף קופסאות סוכר לא מנוצלות. מי שמשתלט על הקופסאות האלה הם יצורים קטנטנים, חיידקים ופטריות שמשתמשים בקופסאות הסוכר. הם מנצלים את האנרגיה שבהם כדי לגדול ולהתפתח, ובדרך ממחזרים את הקרטון לשימוש חוזר, כלומר את האטומים שבמולקולות הסוכר. תהליך המחזור הזה הוא אחד התהליכים החשובים שמאפשרים את ההישרדות של עולם הטבע כולו, ונדבר עליו בהרחבה בפרק הבא. יש עוד המון דוגמאות לשרשרות מזון בטבע. בסוואנה של אפריקה, היצרנים הם דשא ושיחים נמוכים, הצמחוניים הם זברות ואיילים, וטורפי העל הם אריות וצ'יטות. בערי האלפים יש יצרנים למשל כמו בקעצורים, כן, זה סוג של צמח עם שם מוזר. הצרכנים הצמחוניים הם פרפרים למשל, את הפרפרים אוכלים מחרסמים כמו מרמיטות, ואותן אוכלים נמרי שלג, שהם טורפי העל. במעמקי הים, היצרנים הן עצות, הצמחונים הם דגים קטנים מסוגים שונים, הטורפים הם דגים גדולים יותר, שאוכלים את הדגים הקטנים, וטורפי העל הם לדוגמה קרישים.
קרישים? מי אמר קרישים?
היי, שימשון, התגעגענו.
I'm back, baby, dig it. זה שימשון, זה שימשון, זה שימשון, זה שימשון, זה שימשון, come on, come on, woo! שימשון הקריש המקורי זה נכון, מזצץ בגאווה את כל הים התיכון. כשאני רעב אני טורף העל בים, ואף אחד לא יכול עליי חוץ מבני האדם.
למה אתה מתכוון?
מה אני אגיד לך? כשסבא של סבא של סבא של סבא של סבא שלי הסתובב בימים, הוא באמת היה טורף על אמיתי ומדהים. הוא אכל דגים קטנים, סושי, סנדוויץ' ריבה מלפפונים ופתיתי קוקוס וכל דבר שיש. אבל היום זה כבר לא ככה. וזה בגלל איזה חיה מעצבנת כזאת שהחליטה שהיא משתלטת על העולם, הומו ספיינס.
אני חושש שאתה צודק. בפרקים הקודמים דיברנו בדיוק על הדבר הזה. הומו ספיינס, האדם הנבון, מחזיק יכולות שאין לאף חיה אחרת. לפני 2 מיליון שנים באפריקה, בני האדם ממין הומו הביליס והומו ארקטוס היו לגמרי באמצע מארג המזון. הם אכלו צמחים, ובהחלט היו יכולים לצוד גם בעלי חיים קטנים יותר, כמו ציפורים ויונקים קטנים, ולאכול אותם. אבל נגד בעלי חיים גדולים, לא היה להם סיכוי. אם דוב או אריה היו רואים בן אדם ביער, הם היו יכולים לטרוף אותו בקלות. במובן הזה, בני האדם לא היו שונים מאף חיה אחרת. אבל עם הזמן, בני האדם הצליחו לפתח שיטות חדשות לצייד. בהתחלה, עם כלי נשק עשויים מאבן, אחר כך באמצעות שימוש באש, וגם באמצעות שיתופי פעולה ותחבולות מתוחכמות שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. ולפני מיליון שנים, אם דוב או אריה היו רואים בני האדם ביער, היה דווקא יותר סיכוי שבני האדם יצאו עם ידם על העליונה. היום, לשום בעל חיים בעולם אין סיכוי מול בני האדם אם הם רוצים להרוג אותו. לא לפילים, לא לדובים ולא לקרישים. בני האדם לא הגיעו באופן טבעי לראש מארג המזון בטבע, אבל הם קפצו לשם באופן מלאכותי. וזה לא נראה כאילו מישהו או משהו הולך להזיז אותנו משם.
וזה טוב?
כמו שאתה רואה, אפשר לראות איך זה אולי טוב לבני האדם. אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים. יותר מזון, יותר בעלי חיים לעבודה, או אפילו לגני החיות. למערכות בטבע זה הרבה פחות טוב.
למה? תחשוב על זה שאם בני האדם עכשיו מחסלים את כל הקרישים, המון דגים אחרים יוכלו לחיות. כי אנחנו אכזריים ממש! לא, לא אני אוהב מרשמלו עם חומוס.
אם בני האדם יחסלו את כל הקרישים, אז לדגים שהקרישים אוכלים לא יהיה איום. זה אומר שהם יוכלו להתרבות למספרים גדולים. וזה אומר שהאיום על הדגים הקטנים שהם אוכלים יגדל מאוד. מהר מאוד, מספר הדגים הקטנים ירד באופן משמעותי, כי הם יתרפו יותר. ואז היצורים הקטנים או הצמחים שהדגים הקטנים אוכלים יסגשגו, כי יש פחות דגים קטנים שיוכלו אותם. ככה כל המערכת יוצאת מאיזון. והנה עוד דוגמה. בני האדם מגדלים היום המון פרות, כבשים וחזירים מבויתים לתעשיית הבשר. והם צריכים לאכול משהו, לא? למשל חציר או עשב. אבל עולם הטבע לא נועד לתמוך בחמויות מלאכותיות גדולות של בעלי חיים. פחות עשב וחציר אומר גם פחות יצורים קטנים שניזונים מהם, ופחות אנרגיה שעוברת במעלה שרשרת המזון. האיזון העדין של מארגי המזון בטבע גורם לכך שלפני שהגיעו בני האדם, מארגי המזון קיימו את עצמם לאורך מיליארדי שנים בלי הפרעה. אחד יורד ואחד עולה, ואחר כך אחד עולה ואחד יורד. הכל מאוזן, אבל הופעתו של הומו ספיאנס שיבשה את מארגי המזון בעולם הטבע. לפעמים, הרצון של בני האדם להשיג בשר, שומן ופרווה מבעלי החיים היה כל כך גדול, שצייד יתר של בעלי חיים הביא להכחדה מוחלטת שלהם, כמו במקרה של האלקה הגדולה דמויית הפינגווין שחיה בצפון כדור הארץ, פרת הים שחיה גם היא בימים הצפוניים, והנמר התסמני שחי בתסמניה ואוסטרליה. ועוד המון המון דוגמאות אחרות. בעלי החיים האלה כבר לא קיימים, ולעולם לא יהיו שוב.
זה לא נשמע לי תקין כל כך.
זה באמת לא תקין.
ציפור שטן, יצור מחונף מהשאול, משרת הגיהנום.
תרגע, שימשון, זה רק ציף ציף, הוא מלווה אותנו בעונה הזאת.
מתחילת העונה הזאת, אני אומר לכם שהעולם שלנו בסכנה, בגללכם פני האדם. ועכשיו אתה רואה עדות ראשונה לזה.
אני מבין מה אתה אומר. הפעילות של בני האדם ובעיקר העובדה שבזכות כלי הנשק שלו הוא הפך להיות עליון על כל החיות בכדור הארץ, פוגעת באיזונים העדינים בעולם הטבע ובמארגי המזון.
נכון, ואני שואל את עצמי מה אפשר לעשות לגבי זה.
אני מציע דבר כזה. בוא נעשה רשימה של כל הדברים שבני האדם עשו ועושים שפוגעים בעולם הטבע. בפרק האחרון בעונה נדבר על הפתרונות.
בבקשה, אל תשכח לקרוא לי. בבקשה, אני סקרן כל כך.
בסדר, שימשון, לא נשכח לקרוא לך. אז הפריט הראשון ברשימה שלנו, פעילות של צייד וגידול מלאכותי של צמחים ובעלי חיים על ידי האדם, פוגעת במארגי המזון בטבע. נשמע כמו התחלה לא מרנינה במיוחד, אבל כמו שהבטחנו, יש פתרונות. מוזמנים להצטרף לפרק הבא של מסע אל גוף האדם. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.